טוב, אז גמרנו פה פחות או יותר, אם אני זוכר נכון, את אגדת אותה על איוב, מתי חי, ונדמה שגם דיברנו בקיצור בכמה שבועות אם הוא היה יהודי או גוי. רגע נעבור פה להמשך. ויהי היום, ויבוא בני אלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם השטן מאין תבוא, ואין השטן וכולי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו, ומצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לקומי תלך בארץ, לא הוקה ולרחבה, כי בכלל תננה, ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבועות שרה, עד שקנה ב-400 שקל כסף, לא הריח על מידותיך. ויאמר השם השטן, עשת בכלל עבדי איוב, כן כמו בכל הארץ. אמר ביוחנן, גדול, מה ביוב יותר ממה שנאמר באברהם, וכולי. אוקיי, עכשיו הגמרא פה בעצם עוברת לדון ממתי הוא חי, כי בעצם מהפסוק הראשון, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, שהיא עוברת שמה להמשך הפסוק. כן, זה ספר איוב מתחיל, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, אז עד עכשיו דרשנו את החצי הראשון של הפסוק, עכשיו מתחילים בעצם לדון, עכשיו גמר בחלקה דורש את החצי השני, והאיש שהוא תם אישה וראה אלוקים בשר מהרה, ובחלק היא דורשת את, את הדיאלוג עם השטן. עכשיו, בעצם עולות פה כמה שאלות מסביב לסיפור, כמה שאלות שהגמרה הזאת מעוניינת לטפל בהם. א', יש פה, וזה טוב, בעצם זה יעלה פה בהמשך, מי הוא השטן, מה הוא השטן, מה כל הסיפור שלו, זה דבר די, מה ככה, בדרך כלל בשער התורה, לא פה, בשער התנך, לא פוגשים אנשים או מלאכים, שותנים לקדוש ברוך הוא עיצות ומתווכחים איתו ומשכנעים אותו לעשות את מה שהם רוצים. זה די די נדיר שכדוש ברוך הוא אומר למישהו שהסתת אותי ואני כי התפתיתי לעשות מה שאתה רוצה וטעיתי. יש פה את השאלה, יש פה את השאלה מהו השטן בכלל. זאת שאלה בעצם כפולה, בחלקה היא שאלה תיאולוגית מטאפיזית ובחלקה היא שאלה דרמטית, מה תפקידו, מה הוא מייצג, מי הוא. יש פה גם מטאפיזיקות, נגיד בספרות הספרדית של ימי הביניים, אז יש הרבה מאוד דיונים שהרבה מה שמטריד אותם זה מטאפיזיקה ותיאולוגיה פחות, לא דווקא הצד הפרשני. נגיד, אבן עזרא מדבר על זה, הרמב״ם במנבוכים מדבר על זה, אבסדיה גאון בפירושו ספר איוב מדבר על זה בהרחבה רבה ביותר, שהדיון הוא חצי חצי, חציו מטאפיזי, חציו כמו פרשני. זאת שאלה א', שאלה ב', זה מה השטן רוצה מאיוב בדיוק? זאת אומרת, לא מי הוא השטן, אלא מה בדיוק הוא רוצה מאיוב? שהגימל, מה, יש פה איזה, מה פה הוא דן דרגת צדקו, ויש פה איזה השוואה כל הזמן בין איוב לבין אברהם. בעצם השווה ואן גד, איוב לעומת אברהם, ומה זה בעצם איש תם ישר וראה אלוקים, כאשר זה פה, וכפי שציטטתי לפני שבוע שבועיים, זה גם מטופל בהרחבה בגמרא גם מסכת סוטה. טוב, נתחיל פה מהנקודה הגדושה שהגמרא מדברת עליה. ויהי יום ויבוא בני אלוהים יתייצב השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם השטן מאין תבוא וכולי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו ומצאתי נאמן כעבדך אברהם. פה מתחיל ההנגדה בין אברהם לבין איוב. זה מקבל איזושהי תוספת משקל או עוצמה. אם יוצאים מתוך הנחה, סליחה השם, איוב הוא גוי. אז כאילו יש בזה הנגדה בין הצדיק הכי גדול בגויים לצדיק הכי גדול ביהודים, מעין מה שהמשתם בעבוד, אז יש תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעם. או משה רבנו עד בלעם, אז גם פה, אומרת, כאילו, גוי לעומת יהודי, כן.
מה המשמעות של זה שהוא גוי, אם הוא בימי אברהם אבינו?
אם מה?
אם הוא בימי אברהם אבינו, מה המשמעות של זה שהוא גוי?
א', לא אמרתי מאה, אבל אמרתי שמשביא אותו לאברהם, אבל לא, המשמעות היא פשוטה. אברהם אבינו הקים את עם ישראל. זאת אומרת, יש דיונים בראשונים, האם האבות לפני מתן תורה היו בני נוח או יהודים, זה במובן ההלכתי, במובן הלאומי, מבחינת הברית, יש באמת, יש ברית בין אברהם להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, מאברהם אבינו ולמטה, עם ישראל מתחיל בתורם. אז הרמב"ן בסוף פרשת אמור יביא מחלוקת בין בן תוספות, האם אני רואה אותם כיהודים או כבני נוח. לכאורה התשובה היא, וככה מקובל אחרי זה, יש פלפולים שלמים במשנה למלך ואחרים, האם נדון אותם כיהודים או כגויים. אבל לכאורה התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא, מצד ברית אבות הם יהודים, מצד ברית סיני הם בני נוח, הם לא קיבלו את התורה, והם כן קרתו איתם ברית מילה, ברית בין הבתרים וכן הלאה. אז אפשר לדון אחרי זה על מה זה אומר מבחינת מעמדם ההלכתי, אבל העובדה הזאת שיש איזושהי הבחנה בינם לבין אחרים, זה שכן מקובל. טוב, עכשיו אומר פה שבא שטן ומנגיד בין אברהם לאיוב, שוב הצעד של אברהם. עכשיו נראה בהמשך שהגמר גם תמנף את הנקודה הזאת בשביל להבין מי הוא השטן. זאת אומרת, כשמעתם אחר כך בהמשך שפנינה ושטן השם שמיים התכוונו, כאילו הימותד מהבעיה, מפתאום יש כוחות רע, מסיתים, רעים, אז אחת הפתרון של החזל יהיו שהשטן מייצג ערך חיובי. הוא מגן על כבודו של אברהם אבינו. כל מי שככה מעלה פה איזה תהיה על פרצופו, אז הרבה מאוד יהודים טובים אומרים את זה לגבי יונה הנביא. למה יונה ברח מהנבואה של הנינווה? כי הוא רוצה לקטרג עם ישראל. אז זה בעצם אותו דבר. אני לא רוצה פשוט כך משכנעת גם שם, אבל היא פשוט ידועה מקובלת. אז בכל אופן, השטן פה יוצא הנגדה בין אברהם לאיוב. עכשיו, מה הנגדה? אז קודם כל יש את הנגדה במה לשונית. אברהם אבינו נאמר, אתה ידעתי כי יראה אלוקים מעתה. האמת היא, זה דבר מעניין, בפסוקים, בחומש, בדרך כלל אברהם אבינו מתואר מצד מידת היראה. אם היו חפשו את הפסוקים שבהם כאילו יש איזשהו, לא מסתובן סיפור חייו של אברהם, אלא למה הקדוש ברוך הוא בחר אותו בכלל? אז יש כמה פסוקים. אז יש אחד שהוא לא מדבר על אהבה ויראה, זה הפסוק בתחילת פרשת ויראה. אברהם היה ילד גוי גדול ועצום ונבחו בכל גאי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצוות בלם ביתו אחריו ושמות דרך אשר לעשות צדקה ומשפט מביא השם אברהם את אשר דיבר עליו. אז פה הדגש זה על א' חינוך וב' צדקה ומשפט. כל אחרים שמנומקת בחיית אברהם בדרך כלל דגש מנדת העירה. וכאן מה עכשיו אברהם שאין מן השמיים, והוא בי נשבעתי עם השם, כי יען אשר עשיתי דבר זה, ולחסך מחת יחידיך, כי יברך אברך ואברך ואבד זרעך וכו'. סליחה, קצת לפני זה. ותשלח לך עיניו ותש לבו, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים מטה, ולא חסף מחת יחידך ממני. ואז, יען, בי נשבעתי, כי יען אשר עשיתי דבר זה, ולחסף מחת יחידך, שזה עשה אותך ליראה אלוקים, הרבה בית זרעך וברך אברך וכו'. ובצחה פשוט תולדות וכמתי את השבועה שהשבעתי עליו מביך ובריתי את זרחה גבי השמיים והתברכו בזרחה כל גאי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. מאידך, דווקא בנביאים, אז ישעיהו מתאר את אברהם דווקא במונחים של אהבה. אבל יש בסוג אחד, זרע אברהם הוא אבי, אבל יש פה עוד בסוג שני אחד. כי אתה ישראל עבדי יעקב יושב בחרתיך, זרע אברהם הוא אבי, בכל מקרה נחזור פה לאיוב ואברהם. אז סתם אומר אברהם יותר טוב מאיוב. מה למה? כי לאיוב הכל הולך טוב, ואברהם לעומת זאת יש בעיות. אברהם כתיב גדול מה אמר ביוחד, גדול מה באיוב יותר מאשר באברהם. כתיב כי אתה ידע כמעטה, ראיתי שאתה מישב וראה אלוקים ושר מהרה. אז א' כל כתוב תם וישב ויראה אלוקים, וב' לא עכשיו ידעתי, כל הזמן אני יודע את זה. ויען עשתת השם אמר חינם יראה איוב אלוקים ולא תסלחת הבת. אוקיי, מה שקורה בעצם זה כך, הגמרא פה לא אחד תציב את שתי תמונות, ויש באיזשהו מקום מקרד ויכוח סמוי בין הקדוש ברוך הוא לשטן. יש לך אומר איוב, לפי איך שהגמרא פה מצוות הוויכוח, הוא אומר אין צדיק כמו איוב בכל הארץ. אז אתה אומר לא נכון, יש את אברהם. אחרי זה הוא מנמק, איוב הכל הולך לו, הוא מתוחה, יש חיים שלווים, נורמליים, הכל טוב לו, אומרת, אין לו שום רע. לעומת זאת, אבל אומרת, לעומת זאת, אברהם סובל. אומרת, אברהם יש, אומרת, יש לו צרות, אומרת, יש לו קשיים בחיים, יש לו תסכולים, בכל זאת דבק בקדוש ברוך הוא. בעוד, ויש לו מקום, יש לו תהיות, ואיוב לעומת זאת, הכל חד וחלק. יש לי מקום, עושה עוד שזה גוף הוויכוח. השטן חושב, אדם שחי בטוב ובנעימים, מצופה יותר שיהיה דתי. הקדוש ברוך הוא אומר, שאומר, עד רבה. דווקא אדם שבמצוקה, אז הוא דבק בקדוש ברוך הוא, דווקא אדם שיש לו קשיים, השאלה פה בעצם היא, האם אדם שמצבו טוב לחלוטין, האם אני רואה את זה כיותר צדקות או פחות צדקות, שהוא יראה שמיים. בא נשכח את הגמרא שם בתחילת פרק 50 בברכות, הם אומרים שם שעם ישראל חטא למה? וכסף וזהב הרבית עליהם, אז מה אתה מצפר? שם הדברה שם. כן, זה פה, זה פעם בית עמוד א', דבי רבי ינאי, אין הרי נוהם מתוך קופה, ודי זהב, ודי זהב, מה ודי זהב? אמרתי רבי ינאי, ככה ממשיך לנהל הקדוש ברוך הוא, בראש העולם, בשביל כסף זהב שהשפעת עליהם לישראל, עד שמודאי, הוא גם שעשו את העגל. אין רבי ינאי, אין הרי נוהם מתוך קופה של תבן, מתוך קופה של בשר. אמר רבי יושעי, משל אדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, החלק קרשינים, זאת אומרת, הוא שידק את הדיאטה שלה, והייתה מבעטת בו. אמר, מי גם אמר שאתה מבעטת בי, אלא קרשים של חתיך. אמר רבי חייב האבא רבי יוחד, משל אדם אחד שהיה לו בן, הלחיצו, סחו, האכילו, השקעו, ותאר בו כיס את צווארו, והושבו על פתח של זונות, מייסד אותו בן שלו יחתה. אמר ואחר בית רב הונא אמר שיש את האדם אינשי מלא קריסי זני בישי שלמה כמעריתם ויסבאו סבו ועירום ליבם וכן שכחוני. זה פסוק בהושע. ונחמה מהכה ורם לבבך ושכחת את השם ונחמה מהכה ואכל בסבב את דשן ופנה עם אחרים ובית אימה מהכה שמה וישמן ישורון ויבעת. אמר בשוב הנחמן, אמר ביונת המיניין שכרש הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה שאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. שוב המשה. בעצם מה שחזר פה כל הזמן אומרים, אם אדם טוב לו ומדברים שלו נוחים ונעימים, או הוא מת, הבורגנות היא לא מוסיפה עירת שמיים, אלא היא פוגעה בעירת שמיים, כי השעמום מביא בטלה, ואגב ספר יום מתאר, הציבור די משועמם. הם צריכים להם, מה הם עושים שם כל היום? אוכלים, שותים, חיים איזשהו חיים של לורדים אנגלים באפריקה לפני 150 שנה. הם לא, אין איזשהו דאגות. עכשיו בא איוב ואומר, מה החוכמה שהם דתיים? מה החוכמה שהם יראי אלוקים? אברהם אבינו שיש לו קושיות, הקדוש ברוך הוא יכזב אותו, הקדוש ברוך הוא מרד מטמיע אותו, זה יראת שמיים. ויש מקום אנשים שקצת מהמסר של הקדוש ברוך הוא פה, דווקא כשיש לך את הקשיים, דווקא כשיש לך את הנוחיות, זה יותר מסובך. אני ציטטתי פה בבית הזדמנויות, נדמה לי, את הוויכוח שהיה בזמנו בין בעל התניא לחוזר מלובלין, נדמה לי, האם עדיף להיות, בעל התניא רוצה שהרוסים ינצחו מלחמת נפוליאון. למרות, שאר לו ברור לחלוטין, החוזר קיווה שנפוליאון ינצח, כי הוא אמר, יהיה טוב ליהודים, יהיה פחות דיכוי, פחות עוני, פחות אנטישמי, פחות פוגרומים. בעל התניא אמר, נכון, אתה צודק בזה, אבל בכלל רוחנית זה יותר גרוע. טוב, שם זה גם לא רק שפע, זה גם ליברליזם ופתיחות לתרבות המערב, אבל הוא בעצם טען שככל שרע יותר, טוב יותר. והחוזה אמר, ככל שטוב יותר, אז טוב יותר. ואז זה היה ויכוח. וכמובן שבעצם התופעה הזו כמו מוכרת, הדינמיקה שגמרא הזו בברכות מתארת מוכרת גם בימינו כמובן. הרמב"ן שבהתחלת פירושו לאיוב, נראה זה בקיצור נמרץ, החינם יראה איוב אלוקים, זה טענתו של השטן, יגיד, אומר הרמב"ן על טענת השטן, כי אין שכר האדם עובד אלוקיו מתוך הרווח והצלחה, כי שכר עובד מתוך הצער והדחק. מה שאמרתי כבר לפני כן, אתה עובד מתוך רווחה, אז מה החוכמה? והנה איוב נאה בטובה, זכמת עם. והנה נתנסה איוב בשתי המידות. כי יש, אומר הרמב"ן, בועט מתוך העושר והשלווה, כי עניין וישמן ישורות וישורון ויבעת, ויש כופר מתוך הצער אינוק עובד כרוי מתוך הצו הדוחק. והנה איוב, נהיה בטוב, נהיה בפורמי. הרמה פה ששם את האצבע, ממש הנקודה הכי יפה פה. השטן טען, לא חוכמה שאיוב כבר עובד. כמו שהוא טען, כן חוכמה. עכשיו, יש דינמיקה לכאן ולכאן. יש בצד אחד, כשמחות דינמיקת האדישות והפתיות הרוחנית והסובה שהוא מהווה סכנה רוחנית גדולה. זו סכנה א', הסכנה הפוכה זה הצבר הנוראי והטענות איך הקדוש מדוח דרך השם צלחה ואיך הקדוש הוא מביא עלינו צרות. אז בעצם אפשר לבחון את צדקתו של אדם בשתי מצבי קיצון, או באושר הכי גדול, או בסבל והצרות הכי גדולות. וזה טוען הרמב"ן מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם איוב. בהתחלה בחנו אותו באושר. בחנו אותו כאילו בשלווה, או בנינוחות, או באושר, עד כמה זה הופך אותו, אומרת, עד כמה הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא לא מרגיש תלות, עד כמה מאות הוא לא שוכח אותו כי הוא שקוע בחומר, בנהנתנות ובעולם הזה, עד כמה הוא שוכח אותו כי הוא לא מרגיש כמו מרד שחייב תלויים בו. זה מבחן אחד. מבחן הפוך זה כשהוא מריר, כשהוא סובל, כשהוא מלא תהיות, כשהוא חש אי צדק. בעצם הוא בוחנים אותו בשני מצבים קיצוניים. אפשר כאילו לומר ש כמעט חייו הם פה הם סכמטיים. או, איוב לא חי, אברהם אביו לא חי את מציאות חיים מורכבת. זה אחד הקדוש ברוך הוא אומר, יש לו עושר, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא ומגן עליו, ויש לו השגחה פרטית. מצד שני, יש לו כל הזמן בעיית הזרע. הוא כל הזמן בחרדות ומתחים ותסכול, הן בן נתת לי, באמת, הן זרע נתת לי, ובין משק ביתי דמשק אל איזו יורש אותי. הוא כל הזמן חי עם את לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא כל הזמן, זה כל הזמן בתודעתו כמובן, מי שאין לו בנים חשוב כמת. מצד שני, אברהם גם חי עם, אברהם נמצא באיזשהו יתרה מזאת. הייתי מוסיף אולי עוד נקודה, סליחה, בואו רק נגמר את הנקודה הזאת. אז אברהם חי איזשהו חיים איתו מורכבים. הוא לא עד הסוף טוב, מצבו לא עד הסוף מצוין, למעט הסוף, השבחת אברהם בקור. וגם שם זה כבר אחרי שהוא התעלמן. אבל מצבו של אברהם בסך הכל, הוא לא לגמרי טוב, הוא לא לגמרי רע. שאין כן, איוב, זה סכמטי לחלוטין. או טוב עד הסוף, או רע עד הסוף. כמו שאברהם אומר. הנה נתנסה איוב בשתי המידות, כי יש בו מתוך העושר והשלווה, ויש כופה מתוך הצער, אינו עובד קרוי מתוך הצער והדוחק. והנה איוב נאה בטובה ונאה בפורנות. אז הוא נבחן שני מצבי הקיצור. כבר הרמב"ם יגיד שזה רק מחזק את דעתו שלא היה ולא נברא. זה כאילו סכמטי, גם העלילה הסכמטית. סכמטית עד הכל, או הכל טוב או הכל רע. אברהם חי חיים יותר מורכבים, כי הוא בעת גם ייצור אמיתי. הקופני, זה כאן הוויכוח פה, האם לעבוד מתוך השפע זה קשה יותר מאשר מתוך התהייה, או לא. זו נקודה ראשונה פה. כן.
אפשר להגיד שיש פה שני שלבים, אבל אדם שרוצה להשיג יראת שמיים, אז באמת השפע רק יקשה עליו, ודווקא הצרות יכולות לעזור. האדם שיש לו כבר יראת שמיים, אז השמחה דווקא כאילו הוא הסתדר עם זה והסבב והצרות יכולות כאילו להרד אותה.
אני אבוא ככה, אני מסכים שהרבה פעמים יש לי דם, קשה לומר נכון או לא נכון, יש אנשים כאלו, יש אנשים כאלו. הדיאל כשאתה מתאר שכאילו, שהצרות עוזרות אדם הרבה פעמים לקבל יראת שמיים, אני בהחלט מסכים. אם כי גם, כדאי גם לקרוא, הרבה מאוד פעמים אנשים יראי שמיים, דווקא כשהם צרה או מצוקה, זה עוד יותר מחזק אותם. אבל יש כאלה שזה מחליש את אמונתם, יש כאלה שזה מחזק. זה מאוד, מאוד גם אינדיבידואלי. אני מסכים גם שבאמר ככה, הסוף מהסוג שבא לאיוב, הפוטנציאל שלו להחליש הוא גדול. זאת אומרת, הוא גדול מאוד. בימינו אפשר שאולי כמו לפעמים של השואה, במידה רבה, שזה באמת עירר אצל רבים וטובים באמת את אמונתם. אז ודאי מאוד יכול להיות, אני לא רוצה להגיד נכון לך, אני רוצה להגיד שתבנית שאני חושב שהרבה פעמים היא אכן מתקיימת. טוב, עכשיו נמשיך בו טיפה. אז גדול מה באיוב, וטוב השם אברהם. אני חושב שדילגתי פה טיפה. אמר, זה 500 מלמטה, אמר יוסי בר חנינא, מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם, מגוש של עולם זאבים הוגים העיזים, מקנהו של איוב עיזים הוגים את הזאבים. אולם שלח נהייתך וגע בכל אשר לו, ימנוע פניך יברחקה, ויאמר השם לשטן, אוקיי, וכולי וכולי, נדרג פה קצת. אמר ביוחנן, מלמד שהטעינו, מה היה בקר ומחרושות והתנות רואות על ידיהם? אמר ביוחנן, מלמד שהטעינו הקדוש ברוך הוא איוב מעין עולם הבא. זה לא מזמין עולם הבא, רש"י אומר פה, הרע ויולדת יחדיו, הלום ולידה ביום אחד. יש אומרים בגלל שזה מעין פרה ודוב תירן עמד ובריק הבקר יוחד תבן שהבקר וחושב ואתם תראו עוד שם עמד מה שנראה שם קודם שיש איזושהי הרמוניה רגע חזם ותרים את בעצם את איוב פה יש כמוד אחד להמשך נראה לי כן, שבטבעת איוב, כי זו מציאות של לא טבעית, עם מות המשיח. באמת שתימו מעין עולם הבא. הוא חי איזה חיים כמו מות המשיח, כמו בחזון אחרית הימים, שאומרת, העיזים לא מפחדים מזאבים, ויולדים מיד, אומרת, בעצם, עכשיו, זה חוזר לנקודה הקודמת, שהכל טוב אצלו. כאילו, המדנות מצויים כאפר והכל. בשום מקום, אפשר לומר כך, איוב בתחילת הדרך, הוא חי חיים, אפילו רוצה לומר השגחה פרטית, הוא חי חיים של מן עולם הבא, עולם מושלם. השלמות היא, יש איזושהי שלמות גדולה, ובאיזשהו מקום העלילה הזאת, היא באה, קצת לנפץ את זה. זאת אומרת, שבעצם יש, דיבר על זה בשבוע שעבר גם, שיש איזשהו עולם שמושלם, עולם שהכל טוב ויפה, בעצם את העולם הוא כמו שאמור להיות, מעין עולם הבא, ואז בתוך זה חודר, עכשיו, אתה מדבר, זאת אומרת, בתוך זה חודר השטן, נחזר את זה עוד מעט, אבל גם קצת יד שמיים שפה, אז רגע, השטן אומר, בעולם שכזה, שהכל בו מושלם, אין שום בעיה, ברור שהוא יראה שמיים, בגוד אברהם, שהוא בעולם של חיסרון. אלא אני חושב שקדוש ברוך הוא טוען גם טענה אחרת. אברהם אבינו, יש לו קושיות. אבל מצד הזה, מצד שני, יש שם איזה אימון מאוד מאוד חד, אומר זה ככה, אברהם יש, המצב של אברהם הוא בא, ניתן למשוך אותו לשני כיוונים שונים. בעצם הדרמה האמיתית שאברהם אבינו, זה לא רק עבודה שאין לו ילד, יש את האימון. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. יש לו הבטחה בכיס, זה לא, אדם בימינו יש לו בעיה של פוריות, אז כבר הוא אומר, הוא סובל סבל נוראי, אבל אין שם בעיה שהפעת הבטחה. לא הבטיחו לו ילד. כולנו מבינים שצערנו בעולם הזה, יש חסרונות, יש מחלות, יש פגמים, אז בסטטיסטית יש 10-15% זוגות עם בעיות של פוריות. אז ברור שהאדם נמצא בניסיון מאוד לא קל, הוא מאוד לא מבוטח ומאוד קשה, וברור ש זה יכול לעלות אצלו תהיות לגבי מרת הצעמת ההשגחה, אבל אין איזו הבטחה שאמרו לו, אומרת, אתה תקבל ילד, את זה לא מבין, הוא נאמר לו, אומרת, ובתי את זרחה, אומרת, וכולי. ואברהם, שמצד אחד הוא חי חיים של השגחה פרטית. אני חושב שהרמב"ם מאוד הדגיש, והרמב"ן חזר אז אחר כך, אברהם חי צמוד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאילו מתעניין בו יום יום. מבחינה זאת, מצוות טוב יותר מזה של איוב. איוב אולי חי בתנאים חומרים יותר טובים מאברהם אבינו, ואין שם חסרים, אבל לא בדיוק שום מקום שהוא חי בהשגחה פרטית מהסוג שיש לאברהם. אולי יש, אבל לא, לא מוסכם, הוא פשוט חי טוב, טוב באמת, הוא לא, הוא טעם וישב יראה אלוקים, אברהם אבינו הוא יש בהשגחה פרטית. מצד הזה, אז אמונתו של אברהם היא לכאורה קלה יותר, מצד שני, למה יש לה שכחה פרטית? כי מראש הייתה לה אמונה. אצל אברהם יש, וזה בעצם טענתו של השטן. אצל אברהם אמור להיות משבר אמון. כי הבטחת ולא... אותו משהו שצטטתי קודם, אומר כמה אברהם אבינו מעסיק אותו כל הזמן. ואמר אברהם, השם אלוקים עתיתני ונוכי אליך הרירי ובמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. ואמר אברהם, הן לי נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. יש שם משבר אימון, לא משבר אימון, יש שם, הוא מוטרד מזה כל הזמן. כל פעם את, עכשיו, זה כמו שהפסוק הבא מיד אחר מכן, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. מה פירוש והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה? זה לא האמין שכל שהוא קיים. הכוונה, הוא נתן בו אימון. למרות שכאילו, הקב' הוא אומר, לא מפלט, לא, לא מקיים משהו מבטיח, לא, הוא נותן בו אימון. הוא ממש, והאמין, הכוונה, נתן בו אימון. זאת הנקודה שחזון איש מדגיש, במה ביטחון כל הזמן, שביטחון זה לא לחשוב שיקרה דברים טובים או דברים רעים, ביטחון פרשו שלו לפתוח ב, לפתוח בקדוש ברוך הוא, אמת, ביטחו והשם הדעה, זה לא תאמינו שיקרו דברים טובים, זה תדעו באמון. תהיו סמוכים ובטוחים עליו, על צדקתו ועל האמון שלכם בו וכדומה. וזה אמור פה ב... עכשיו, זה היתרון של אברהם על איוב. אברהם יש לו אמון, מצד אחד יש לו משבר אמון, מצד שני יש לו השגחה פרטית. אז כן, השטן טוען שזה מה שגדול באברהם, שגדול באברהם, כי אברהם אמור להיות משבר אמון. הקדוש ברוך הוא רואה את האמון של אברהם כמובנה כל כך שזה דווקא מעשה זה יותר קל, עוד שאיוב זה אולי קשה יותר. טוב, בכל אופן, כאן כן חייבים לצטט בשביל את המעגל הזה, את המשנה והגמרא בסוטה. משנה בפרק יחסות, בפרק 50 מסכת סוטה. בו בעמדה של יישוב בן הורקנוס, תאווה דירת הקדוש ברוך הוא אלה מאהבה, שלמה, הן יקטרני לא אייחל. אמר בישוב, מגלה אפר ממך רבי יוחנן בן זכאי, שאתה דורש כל ימיך, שלמה, דיוב את המקום אלה מהירה, שלמה, ישתם שברי אלוקים עשר מהירה, וישוב תמידך, תמיד תמידך לומד, שמה אהבה עשה. יש לו ויכוח מיוב, עבד מאהבה או עבד מהירה. זאת אומרת, הגמרא, תניא, רבי מאיר אומר, מה יראה אלוקים באיוב ומה יראה אלוקים באברהם? מה יראה אלוקים אמרו באברהם מאהבה, אף יראה אלוקים אמרו באיוב מאהבה. ואף גוף המינלן דכתיב, זר אברהם אוהבי. הייתי בכך, רבי יוחנן פה שומע גדול מה באיוב יותר מאברהם, מתמקד בנת היראה. מתמקד היראה, אז הוא חושב שהנה, עובדה שאיוב הכל הולך לו טוב, בכל זאת יראה אלוקים, וקשה לתראה אלוקים שהכל טוב ונעים ונחמד, בניגוד למי שיש לו קשיים, אז דווקא הוא... אז זה רבי יוחנן חושב שאיוב גדול מאברהם. אם מדברים על האימון והקרבה, אז או שאברהם עובד מאהבה ואיוב עובד מיראה, כמו שרבי יוחנן זכאי חשב, או שאפשר לעשות גזרה שווה וללמוד מאברהם גם על איוב, אבל זה לא שאיוב גדול מאברהם, מקסימום ממה שקורה אצל אברהם אפשר גם להסיק על איוב. אז מצד אהבה אברהם כנראה גדול מאיוב. מצד יראה יש יש מה לדבר. אוקיי, עכשיו זה כמו לגבי כזה זיקת אברהם ואיוב. עכשיו הגמרא מדברת כאן על השטן. דייק פה טיפה. אוקיי, ויען השם את השטן, סך, ויען השטן את השם ויאמר, או בעדו בכל שייתן בעד נפשו, אולם שלח ידך וגד אל עצמו ושרו, אם לא על פנך יברחקה. אוקיי, וכולי. אמר בי, אמר בי, של הקיש, אמר בי, של הקיש, אוקיי, אמר יש לקיש, הוא שטן ויצר הוא מלאך המוות. הוא שטן דכתיב יצא סתמן את פני השם, הוא יצרה דכתיב עקה כל היום. דכתיב אחר רק אליו ותשלח ידך, הוא מלאך המוות דכתיב אחר נפשו שמו. אמר בלי ופנינה ושטן ששמיים נתכוונו. שטן, כיוון דחז וקדוש ברוך הוא דנתי דעתי בתר איוב. אמר חס ושלום מין שלי להמנות את אברהם. דרשה ביחד קיצור הוא טוען שהשטן בא לגן לכבודו של אברהם בעצם דרש דרשה ביחד ביעקב בפפוניה את השטן נשקי לקרי אז השטן בא וחיבק אותו כן ואמת מה שחלתי כבר קודם אמר ביוחנן למי כתוב אפשר לאומרו כי הפסוק אומר ככה אם השם השטן ותסיתם בו לבלו חינם, אבל ביוחד מקרא כתוב ישר לאומרו, כאדם שהוא סיתם אותו וניסת. אם בי נכון, בעצם יש פה ויכוח עקרוני בין הרבי יוחד של הקיש, איך הבין פה את השטן. כאמור, ראשונים מאוד התלבטו, מי זה השטן? מה זה השטן? מה תפקידו בכוח? מה? כאילו אנחנו לא, לא, כאילו אנחנו לא בונים תמונה שיש טובים ויש רעים, ואיזה דואליזם חס ושלום, ש... יש את הכוחות הטוב וכוחות הרע ומה בכלל את מלאכים גם בכלל באופן כללי ההבנה מקובלת שמלאכים שהם אין מבחינה חופשית הם עושים מה שהם משולחים לשליחויות ומשימות הם לא אמורים להתווכח זאת אומרת מי הוא ומה הוא אותו שטן
אפשר להגיד שזה
הניסיון השטן? או אז יש פה קטע של מה שדעות, פסדיגון, יש לו קטע ארוך מאוד פה בפירושו ספר איוב, הוא טוען שהשטן בכלל בן אדם, איך הוא מזלנו, התחרות של איוב, האנשים שמקנים בו, את הרעב המיטב שלא אוהבים אותו ואת ההצלחה שלו, הוא טיפה אומרת, יש פה פרומיס ארוך בנושא הזה, אבל גם אני דרך פה קצת הכל הפרמוס אבל השטן הוא באמת אחד מבני אדם כי עניין מה כתוב והיה כמה שם השטן לשלום את הדת האדומי ואמר עוד והיה כמה אלוקים לא לשטן את רזון בן אל ידע גם כן ספר מלאכים ושאלו בני אדם וכמו שמה כתוב ישוע בן יהוד צדק והשטן מדיע ממנו סתנו גם שם הוא מסביר היה זה אדם ויתכן, אוקיי, ואז הוא אפילו מציע מזהות את הבן אדם הספציפי והדרך זה תבואה כל הפרשה שהגיע השם בכלל סתן שבדברי זכריה ומשימושי מילה זו שנאמרת על בני אדם אוהבים זה זה כתובים במקרא, לא יספרם כל המור יסתנו לי תחת עודפי טוב ותחת אבתי יסתנו לי ואוקיי, ומה עוד בפרשת יצחק ואוהב גם היה בקרא שמה סתנה אוקיי, ואז הוא מעריך, מעריך, מעריך אבן עזרא מצטט את זה וחולק עליו, אומר שזה מלאך. רמב"ם באמונת ברוכים גם כן דן בכך. פה אני כמובן, אני חושב שיש פה שתי גישות פה בגמרא כבר. יש גישה אחת שבעצם אומרת, וזה של הקיש, שבנפשו של איוב מתחולל איזשהו דרמה. בעצם מה שכתוב עם השטן זה לא השטן איזה כוח חיצוני שמסית איזשהו קטגור כאילו מן התפילות בראש השנה הס קטגור וכך סנגור מקומו או משהו כזה אלא שתקיש חושב שזה דרמה פנים נפשית שאיוב בתוך נפשו שאיוב עצמו מתחולל איזשהו השטן מה זה בעצם השטן? שאיוב מצד אחד הוא צדיק, מצד שני יש בו נימות, מודעות, בתת מודע, במודע, יש באיוב נימות שהוא פחות צדיק. יש באיוב חלקים באישיותו שהם בעצם בתחרות עם הקדוש ברוך הוא, שהם... כן, זאת אומרת, שמבינים שסך הכל טוב לו, באמת, הוא לא באמת דבק בקדוש ברוך הוא, טוב לו, אז מה, אז בסדר, אז מוכן להיות עובד השם, כאילו שהשטן אומר שהולך לו, אז מה רע לו, אז בעצם אני פעל באמת, אני לא באמת דבק, ואין לי איזו אמונה אמיתית, ואמונתי היא ברור מוגבל, או אני... אם יוצא מהתורת עצמו כאיזו תחרות, דיברתי כבר על זה שיש איזה אגוצנטריות לא מבוטלת אצלו, דבר שהוא מאוד קשה לעבודת השם, אברהם אבינו הוא עפר ואפר, הכי עפר ואפר, כי כשאתה אדם לא מרגיש ככה, אז לא תמיד השם מקום לקדוש ברוך הוא, אז השטן בסך הכל מייצג דחפים ואמירות מתוך אישיותו של איוב, הוא שטן, הוא יצא הרע, כמו מלאך המוות. מלאך המוות כמובן זה החטא הפנימי שגורם לאדם, בסופו של דבר שגורם לאדם להיענש. והשטן הוא יצא הרע האמת. זה האיוב שמצביע בעצמו על חסרונותיו. זה מוצג בצורה דרמטית. אגב, גם אשתו שם, ובאמת, כאילו, לפי תפיסה כזאת, אז גם אשתו מייצגת איזה נימה שבנפשו, למה הוא התחתן איתם, למה היא פונה אליו ככה, כי היא מבינה שזה, היא פורטת את הנימות שהוא מבין אותם. זו בעצם זו התפיסה שיש לקיש כמו מציג פה. ואז הוא לא בדיוק הוא תם בישב רלוקי מסר מהירה כלפי חוץ, אבל לדעת ריש לקיש, תנתו של השטן הוא שהוא לא כזה צדיק גדול, הוא פחות צדיק משהו נדמה, או יותר נכון, זה לא השטן, אלא זה מה שקורה אצלו פנימה. ואז זה בעצם, זה קרוב מאוד למה שזה הניסיון. ואז בעצם צריך את השטן פה בשביל ליצור אצלו איזה ניסיון, לחזק אותו, ולהתמודד עם היצר הרע שלו, כי עם השטן, אז להתגבר על זה צריך את כל מסכת הניסיונות והאיסורים וכדומה. רבי יוחנן מציג את זה אנשים אחרת. רבי יוחנן מציג את זה באמת איזושהי דמות מבחוץ, איזושהי ישות חיצונית כזאת, שיש איזשהו תפקיד במערך הכוחות השמימיים, איך שלא נבין את זה, ואני לא... אני חושב שיש הרבה יכולת גם לנסות לסרטט, אבל... איך שנביא את עולם המלאכים והכוחות השמימיים, אז השטן הוא חלק, ובואו בני אלוקים, יתצב השם השטן בתוכם, אז או אנחנו מניחים, איך שנסביר שם באמת, איך הוא מסתדר, איך השטן, מה תפקידו בתוך המכלול הזה, אבל הוא, זה כוח מבחוץ. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז יש כוחות שמייצגים עקרונות שונים, ו גבריאל מת עיקרון כזה, ומיכאל עיקרון כזה, ורפאל עיקרון כזה וכולי, וגם השטן יש בתורה מתני מלאכי ילך לפניך, יש גם את כמה אלו שמדברים או שמדגישים את הרעיונות, נגיד סגנון הרמב״ם שסורו של עשיו וכל זה, אז זה כמובן הבית הפשוט, אבל גם לא מקבלים את התפיסה הזאת. בעצם התפיסה היא כזאת, שהשטן הוא בחוץ. עכשיו באמת, הוא זה איזשהו כוח שהשחתה, אני אומר זה כך, אם ריש לקיש אומר שהשטן הוא יצר הרע, ויש מקום פה, אני שופיע ביוחנן, מה זה אנחנו צריכים להבין? אין כאילו צריך לקחת תפיסה מאוד מוקצנת שכאילו קיים איזה עולם שיצורים מעבר אלינו, שהשטן הוא מייצג את כוח הארץ בטבע. זאת אומרת, אתה עכשיו טוב לו, אבל כשכוחות ההרס והשחתה בטבע, אם תרצו, הוא מלאך המוות, לא הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, כשכוחות ההשחתה שבטבע יאתגרו את איוב, והשטן בעצם זה הכוח המשחית של הטבע שאתה גם צריך להתמודד מולו. זה, זה, זה יכול להיות מחלות, זה יכול להיות פגעי טבע, זה... יש עולם מסודר, ואם אתה מגיע לידת אדמה, צונמי וכדומה, זה בעצם שטן שמערער את היציבות, איזה כוח של כיליון והשחתה שמערער, שפה זה מוצא ככה, יבוא הכוח של כיליון והשחתה ואז נהיית איוב. את אברהם רואים את... נהיית איוב כשיש איזה כוח של כיליון והשחתה שפוגע. הדעה השלישית פה שמציגה את השטן, וגם כששטן מפני לשם שמיים נתכוונו, זה בעצם מחזיר אותו הרבה יותר לתוך עולם המלאכים הקונבנציונלי. זאת אומרת שגם הוא פועל, גם הוא פועל בעצם עם מניעים טובים וראויים. הייתי אולי אומר זאת כך, אפשר את המלאכים כמייצגים כוחות, המציאות היא רב-מימדית. הקדוש ברוך הוא פונה למציאות בגילויים שונים. נגיד, זה כל הספירות של הקבלה, שיש דרכים שונות, נקרא זאת אומרת, איך שאלוקות מתגלה לנו. הוא חמיק אמת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוא ברא בו מדין, הוא ברא בו רחמים, הוא ברא חסד, בנה גבורה, יש להם ביטויים שונים. אז כשהם באים, עכשיו המלאכים מייצגים, במכלול הוא קטונת פסים. היינו הרבה מאוד פסים, זה בצד זה. המלאכים מייצגים כל אחד פס בודד. הם אחד עושה שתי שליחויות. אז מה אחד מייצג את כוח הרפואה, ושני את כוח השחתה, איתנו דין ורחמים, ומלאך אחר מייצג את כל מיני ערכים, ערכים נוספים. עכשיו, במכלול הזה, השטן מייצג פה את כוח השחתה. הוא מייצג פה את ה... אני חושב שגם זה כוח. כאילו גם האנרגיה של רעידות אדמה, של... שפגעי טבע, אמרת, וששיטפונות, כל הנגעות הללו הן כוחות אלוקיים, אבל הן כוחות אלוקיים שיש בהם גם כמכוח ההשחתה. אז השטן מייצג את ה... מייצג את הכוח הזה, זה פועל שם אברהם אבינו, אמרת, אבל בסופו של דבר, השטן מייצג איזה כוח, בתוך מכלול בני אלוהים, אז יש את הכוחות הקונבנציונליים הקלאסיים, יש את הכוחות, הכוחות המיוחדים. שחמם זה השטן, זה כאילו, אתה לא רוצה לשמוע בומבסטי מדי, אבל תשבו שני אחת, האנרגיה הגרעינית. שמצד אחד זה משחית, עושה הרס נוראי, מצד שני זה גם, גם לרתום את זה למטרות של שלום וייצור חשמל, רפואה גרעינית וכל מיני דברים כאלו, אז... אבל ביסודו של דבר הזה זה כוח משחית. זאת אומרת, האנרגיה הזאת היא בנייה איזו השחתה מסוימת. אז זה במצואה כזאת שהוא הוא שטן, הוא כוח השחתה ש... כבר ניתן, טוב, יוחם אולי מדבר יותר מזה, שבאמת איזשהו כוח שלילי ש... אומרים ככה, איזשהו מידת הדין, איזה קטגור, כשאנחנו אומרים, חס קטגור, מה תפקידו של הקטגור בעסק הזה? הוא מייצג איזה אמת אלוקית. זאת אומרת, לא רק אומרת, כשרבי יוחנן אומר פה, אתה סתם בו לבלו חינם, מכך כתוב אי אפשר לאומרו, כדאי שתתאו ויסא, נו, ובכל זאת. זאת אומרת, רבי יוחנן אומר ככה, זה לא ידע לדעת שהשטן ניסית את הקדוש ברוך הוא, אם לא הכתוב, אבל כתוב. נו, אז מה, מה קרה שם בכל זאת? אז ברור, זה לא שקדוש ברוך הוא היה חלש אופי, אומרת, או הוא שעובד היה באיזה תרגיל רטורי או משהו כזה, חס ושלום, אי אפשר לתת את זה על דן שפתיים. אלא מה ש... מה שהפשט בבי יוחנן הוא כזה, השטן מייצג עיקרון אחד במציאות. עיקרון הדין, העיקרון שיקוב הדין טהר. אז הוא בא ואמר, אתה רוצה באמת לדעת אם הוא צדיק או לא? בוא נעשה עיקוב הדין טהר, ונראה מה יקרה. בוא נפעיל המחבא יש לחצי. זאת אומרת, נעשה לו גיבוש ונראה איך הוא יצא מזה. זו, אז זו שהשטן מייצג משהו אנטי הקדוש ברוך הוא. הוא מייצג מבין כל שכל שכל ברע עמדה חד צדדית. זה כמו קנאים. קנאות מייצג בדרך כלל עמדה חד צדדית, לא עמדה לא נכונה. עמדה חד צדדית שלוקחת בחשבון את כל המכלול. אז בשמיים אפשר לעבוד עם זה, בארץ אי אפשר. אז זה מה שכל שכל אומר לו, אומרת, אם אתה משוטט בארץ, כאילו, איך אפשר בו, אומרת, אי אפשר בגישה ששטן שוטט בארץ. זה טוב בשמיים, איזה אמת אבסולוטית כזאת. אז זה בא, זאת אומרת, בתשוט בארץ זה לא ילך. אז וכנגד זה, ואז הוא אומר, הנה, תת איוב, עולם מושלם, מעין עולם הבא, זה עולם שבו, הנה, בעולם הזה מושלם, ישלמות, ותראה איזה צדקות. אז עכשיו, כנגד זה, השטן אומר, תן לי להפעיל את הדין, או את כמו את האנרגיה המשחיתה בעולם הזה, בצורה אולטימטיבית, ונראה, אז בעצם השטן בא להרוס את העולם האידילי הזה, הוא בא להרוס אותו עם כוח של השחתה ועוצמה של אמת. ולכן הוא שטן, הוא מסיד את הקדוש ברוך הוא, פשוט של דבר שהקדוש ברוך הוא אפשר לו בנסיבות הללו, בתנאי מעבדה, להפעיל כוח משחית של אמת אבסולוטית, שבדרך כלל אי אפשר לשחרר אותו בעולם הזה. בעולם הזה בדרך כלל צריך שהוא מכלול, אינטגרציה של כוחות. השטן נתנו לו, זאת ההסתה, שמידה אלוקית אחת היא מקבלת, עובדת מול מידה אלוקית אחרת. אוקיי, זה כמו שדבר אומרת, מי שרוצה למשוך את זה לכיוון של עולם של מלאכים ולטעון שיש אפילו את הבחירה חופשית מלאכים, זה כיוון אחד אפשרי. להציל את זה בצורך של מכלול, כמו ש... כפי של עולם אנושי, יש גם עולם מלאכים, ובעולם הזה יש בחירה את מה שלא יהיה. אפשר לזה כי יצא הרע שאיוב עצמו מחסם בפנים איזשהו ספקות ופיקפוקים. אפשר כמו לראות זאת כשכוח אבסולוטי, שהוא לא שלילי, אלא הוא... כאילו, ופה מצליח לעשות מה שפסדתי גם, שהשטן, זה משון הסתה באמת. זאת אומרת, הסתה או פגיעה, והסתה פה היא לשחרר את הכוח הזה בעולם האנושי הרגיל. טוב, אוקיי. בסדר, אוקיי. שבוע הבא לא יהיה מת, וגמת עונת החתונות מתחילה ב... זה בתנופה רבה. עוד שבועיים זה ערב, נכון, זה יהודה יהודה לפדר, נדמה לי יהודה לפדר עקרונית בינדו, כן, בשם האחרונות עשינו משהו על הגדתות שמסך מגילה ביום חמישי לפני פורים, אז יכול להיות שגם השנה נעשה את זה. טוב, זהו.
זה היה בישיבה.
מה? זה היה בישיבה.
זה היה בישיבה?
למה?
לא זוכר. זה היה בחדר. אני גם זוכר שזה היה פעם אחת, אני לא זוכר אם זה היה...